ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעצם נמצאים בתוך המאמר היסודי הזה ששמו מהלך הידיעות בישראל, שהוא מתאר בעצם בצורה ארוכה ומעמיקה את כל מה שקורה באומה, מעצם הרעיון היסודי שבעולם שבו משתלבת האידאה האלוקית, שזה הרעיון של החיבור האלוקי שבין האנושות לבין ריבונו של עולם, לבין הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא יכול להופיע בצורה השלמה ביותר כפי מה שרצה ריבונו של עולם על אומה, על מהלך של אומה, שלשם כך נבחר עם ישראל בתפקיד הגדול הזה. תפקיד הגדול הזה של גילוי אור האלוקות בעולם. מי עכשיו רוצה לסדר את הדברים, מה שראינו במאמר עדינה, כדי לסגור את הפרק שאנחנו נמצאים בו בעצם. אז פרק א' במאמר עוסק בעצם ביחס הכללי שבין הרעיונות הגדולים האלה, שהם נקראים אידאות, אידאה אלוקית ואידאה לאומית, שהוא בעצם מחולל היחס הזה את כל תהלוכות החיים של העולם. פרק ב', אנחנו למדנו איך זה מופיע, צריך להופיע בצורה שלמה בעם ישראל, כאשר למעשה זהו הרעיון שאנחנו רואים בו. אנחנו נפתח בעזרת השם בזמן קיץ, בקראת יום עצמאות, זה בעצם הרעיון של מדינת ישראל, הרעיון של וישב שלמה על כיסא השם, רעיון שבו מלכות עם ישראל מופיע בעולם כגילוי ויכולת היחידה להוביל את העולם לרעיון של תיקון עולם במלכות שדי, של גילוי אור האלוקות בעולם, שלשמו זה איננו רעיון פרטי, שלשמו צריך שיהיה לאום, צריך שיהיה עם שחי בצורה לאומית חברתית את הרעיון הזה של האלוקות בעולם. זה הרעיון שאברהם אבינו, אבי האומה הישראלית, מנחיל בעולם, וזה הרעיון של הקריאה בשם השם, שעם ישראל בעצם פועל בעולם. אלא במהלך השלם של הדברים, הראייה הכללית הזאת היא דורשת בעצם מדינה. למילואה של השאיפה הזו, פסקה הזו חשובה בתוך המאמר הזה, צריך דווקא שציבור הזה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית ברום התרבות האנושית. זה פרק ב', דהיינו מדינה שכולם מכירים בערכה הצבאי והערכי והתורני והמדעי, והיא משדרת לעולם כולו את הראייה של האלוקות, את הראייה של חיים, של חיים באור האלוקות בעולם הזה. דהיינו זהו החיבור השלם והאמיתי שבעולם הזה עם האידאה האלוקית, שזה רעיון שלם של אלוקות בעולם. ולעם ישראל יש את ההכנה הנפשית לרעיון הזה, ובארץ ישראל, כמו שהכוזרי אומר, כמשל הכרם, שעם ישראל מתאפשר לו לקיים את הרעיון הזה בארץ ישראל. וזה בעצם אותו חיבור שאנחנו רואים אותו כערך עליון של תורה לעם בארץ. מי שרוצה מבט על האסון הנורא שהיה אתמול, כאשר הדברים האלה עמוקים בנפש, אז הוא יכול להבין את העוצמות הגדולות שיש, שמשדר הציבור האמוני שחי ביהודה ושומרון. דבר שאי אפשר לתפוס, אותו אבא שמדבר אתמול בהלוויה, למרות שנמצא בכזה אסון נוראי, ומשדר עוצמות אדירות שממה הן נובעות, מתוך התפיסה הזאת, מתוך התפיסה הזו של חיבור החיים הישראלים עם הארץ בצורה אמונית עמוקה, שרב זצ"ל הנחיל לנו כאן בעצם במאמר הזה ובכל תורתו. אין הסבר אחר. ציבור אמוני שרואה את הדברים באור גדול ולכן לא נשבר. זה בעצם פרק ב'. אבל המציאות יצרה שלא הצלחנו, עם ישראל לא הצליח ליישם את זה בעצם בתהליך שלו. המצב השלם של החיבור של האידאות האלה הגדולות היה בימי בית ראשון, בתקופתו של שלמה המלך, לאחר דור המדבר. אבל הייתה בעיה. הבעיה הייתה שהפרט, הפרט, הפרטים בעם ישראל לא הצליחו להתרומם לאותו גובה עליון שאליו צריכה אומה להגיע. זאת אומרת, הרעיון האלוקי הגדול הזה ילך במהלך הגדול של, במהלך הגבוה של האומה, בחלקים העליונים של האומה. אבל הפרטים לא יכלו עדיין לחיות עם הרעיון הגדול הזה. מתוך הדבר הזה בעצם נולד מצב שלא אפשר את הקיום של השילוב הגדול הזה, והוליד את הגלות, שהגלות היא לא עונש שאני אוציא אתכם מהכיתה, זה מהלך מתקן שריבונו של עולם יצר, שיש בתוכו גם תיקון עולם, שום שעם ישראל, וזה קשור לנושא שנימד היום, שום שעם ישראל נכנס לתוך האומות, ובתוך המצב הזה הגויים שואבים מתוך תורתו, נשמתו של עם ישראל. אבל כמובן זה לא מצב שלם, זה מצב מקולקל. במצב הזה יורדת אותה תפיסה אלוקית עליונה, אין יכולת כללית של האומה, כמו שאין לנו ארץ, אנחנו מפוזרים ומפורדים בארבע כפות הארץ, וכיוון שאין לנו מצב של לאומיות שלמה, והאידאה הלאומית לא יכולה להופיע בצורה שלמה, כל המושג הכללי של עבודת השם, שיכול להופיע בטהרת שלמותו רק על כלל, בתור אידאה אלוקית עליונה, מצטמצם בגלות לעבודה פרטנית. וזה אנחנו נמצאים בעצם בפרק ה'. מצטמצם בגלות לעבודה פרטית, שבה הראייה היא אחרת לחלוטין. כל העבודה היא סביב בית כנסת, העבודה היא סביב הערכים של הפרט, ומכאן קיימת דת, אידאה דתית. הרעיונות הם יותר נמוכים. אין אפשרות להחלת הרעיונות האלה בצורה שלמה ועליונה, כפי שמתאפשרת על אומה במצב השלם. וכעת, האידאה האלוקית איננה יכולה להופיע. הרעיון העליון הגדול הזה של הופעת האלוקות בעולם לא יכול להופיע. ולכן הולכת הגלות לתקן את הדבר שמחמתו קרתה התקלה הזו, שעם ישראל לא הצליח לקיים בעצם את הדבר הזה. זה דבר מאוד עמוק שרב קוק מבאר לנו כאן. כיוון שכך, כיוון שהיעד הוא תיקון הפרטיות, אז רק גלות מאפשרת את זה. אין מצב של עם שלם. אם ניקח ספר במדבר שמתחיל להופיע עם ישראל ויציאה ממצרים, יש דגלים, יש כלל, ועל הכלל הזה שורה שכינה. בזה מסתיים ספר שמות, שזו התכלית בעצם. ענן השם שורה על עם ישראל בכל מסעותיו. דיינו שהמסעות של עם ישראל הם גילוי של אור השם בעולם. אבל כיוון שקרתה אותה תקלה ולא התאפשר היישום של הרעיונות הגדולים האלה, ראה ריבונו של עולם את עונש הגלות כדבר מתקן, מאפשר בעצם את הבנייה המחודשת שעתידה לצמוח מתוך המצב הזה. הגלות זה מתחילה בעצם בימי בית שני. בימי בית שני בעצם משתנה התפיסה של עבודת השם בגודל הכללי שלה למשהו אחר. כאן מופיע בעצם, זה העסיק אותנו בשבועיים שלוש האחרונים, כאן מופיע בעצם עבודה מסוג חדש. עבודה שבה דבר שהנביאים בימי בית ראשון לא מדברים עליו. עבודה לשם פרס. עבודה לשם שלמות רוחנית פרטית. עבודה לשם עולם הבא. מושג שאנחנו לא רואים שהתורה והנביאים מדברים עליו. ראינו בתוך הדברים שלמדנו כאן, שמצד הראייה הרוחנית האמיתית, אין הבדל בין העולמות. אין הבדל בין העולמות, כי הנועם האלוקי יכול להופיע גם בעולם הזה. ראיתי הבוקר באיזה ספר, מאמר של הזוהר הקדוש בפרשת תרומה, שגן עדן נמצא בעצם בעולם הזה. פירוש. הרמב"ן אומר את זה בפירושו לתורה, בספר בראשית. אז אני לא יודע להסביר את זה. אבל כשראיתי את זה, בשמיים גלגלו, כשראיתי את זה, כשהביאו את זה, חשבתי, זה בדיוק הדברים. זאת אומרת, הליבה באמת, השלמות הרוחנית צריכה להופיע בעולם הזה. זה מה שהרב חלב לימד לנו במאמר שלמדנו כאן. השלמות הרוחנית צריכה להופיע כאן באמיתיות שלה, גם בלי רעיון נשגב של עולם הבא, אף שהוא קיים. אלא עצם העניין של העונג האלוקי, שאפשר שאדם יתענג על השם, הוא יכול להיות קיים גם בעולם הזה. ובפרט כשהוא מופיע על אומה. ולכן, כבר מוציא לנו את הדף הזה, ולכן אמר הרב חרל"פ, שאין הפרוזדור והטרקלין שני דברים נפרדים, אלא הפרוזדור עצמו הוא הטרקלין. אולי זה מה שאומר בעצם הזוהר הקדוש, מה שאומר הרמב"ן בספר בראשית, פרשת בראשית, שהעולם הבא נמצא בעולם הזה, גן עדן נמצא בעולם הזה. אנחנו מחפשים איפה אפשר למצוא אותו. אנחנו מחפשים, יש לנו היום ראייה של כל כדור הארץ, אנחנו לא מוצאים שזה מקום מוגדר כגן עדן. אלא הכוונה היא בוודאי שהיכולת של האנושות להגיע לרעיון האלוקי הנשגב הזה של גן עדן, יכול להתקיים גם בתוך המציאות העולם הזה. אבל, ואז לא צריכים לדבר על העולם הבא. בית שני הוליד את העניין הזה של העולם הבא. מדוע? בית שני הוליד את העולם הזה של שכר ועונש. מדוע? כיוון שהקדוש ברוך הוא במהלך הגדול שבו הוא מוביל את עם ישראל ואת העולם לתיקון העולם, אז הוא נדרש מאיתנו תיקון המדרגה הפרטית שלא הופיע בצורה מתוקנת בזמן הגאולה של הגאולה הגדולה של כניסת עם ישראל לארץ ובית ראשון, בזמן התקופה הגדולה של הנבואה. ואם יש איזשהו מצב שילד בכיתה מפריע, אז המחנך מוצא את הדרך להניש אותו בצורה כזו שהוא יבוא לתיקון. אם הוא אומר שהוא סתם לא ממין המידה, אז, ולא מידה כנגד מידה, אז מה יצרנו בזה? הרי הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל את העולם דרך עם ישראל לגילוי אור השם בעולם, והתהליך הזה בוודאי יהיה, ולא יהיו לו כל מחשבות העולות על מחשבות אבן, העולות על מחשבות אנושות שלא לא, לא יצלח. אלא כל השאלה איך העולם מגיע לשלמות הרוחנית שלו. פה נגיע לדבר מאוד מאוד עמוק היום, שאנחנו הגדלנו את כל זה כסיום עד מה שלמדנו עד עכשיו. הרעיון הזה מוביל בזה, בעצם את זה, שעם ישראל נמצא בבית שני מתוך זה בגלות, וערכה של העבודה הפרטית הוא עולה. משיל את זה הרב זצ"ל, מה שלמדנו שבוע שעבר בעמוד קוף י"א למטה, חשכת הלילה, דווקא המצב הזה של הירידה, הוא יצר את האפשרות לראות את ה... המשלנו את זה לראות את הכוכבים בלילה. לראות את היכולת של העבודה הפרטית, שהיא בעצם דבר לא שלם ביחס לעבודה הכללית של עם ישראל במצב השלם שלו. אבל הוא צריך לתקן את מה שהיה מקולקל. חשכת הלילה גרמה להרחיב את תחום הגרעון של האדם, כן? שחשכת בית ראשון וסילוק שכינה העליונה, זה גרם בעצם להרחיב את אופק המחשבה ולפרט את מה שהיה בלוע ברעיונות הגדולים כשעם ישראל היה בשלמותו. זאת אומרת, עכשיו בעצם יוצא מצב כזה, יוצא מצב שגם האנשים שנמצאים בתוך עם ישראל במצב הרגיל שייכים לבית המדרש וללימוד, הם עוסקים ויכולים לעסוק בסוגיות שהיו מקובלות רק על המוראים ותנאים וראשונים ונביאים. וכבר שעם ישראל נמצא בגלות והתורה הולכת ומשתכללת בכיוון תיקון הפרט, אז מילא מופיע בעצם אותו גילוי של תורה, שגם חלק גדול מזה גילוי תורת הסוד בעם ישראל, שרבי שמעון בר יוחאי בעצם מגלה זה דווקא בתקופה הזאת. ואז הולכים ומתגלים עומקים שלא יכלו להתגלות קודם, הם היו בלועים בלשונו של הרב קוק בתוך הדברים הגדולים. ועכשיו פתאום מנסים דברים שהיו קודם כעניינם של יחידי סגולה, אני מסיים במה שהגענו שבוע שעבר, נעשו אותה לקניין כללי לאומה על ידם שאפה רוח, והם המשיכו לה את ההוראה האלוהית במובן הרחב ונהדר אל העבודה הפרטית של אנשים. כאן אנחנו בעצם מגיעים. אנחנו נראה היום את החידוש העצום שיוצר אותו מצב של קלקול. כיוון באמת שעם ישראל נמצא בתוך מצב של גלות, מרוחק מהשלמות העליונה הרוחנית הזאת של הופעת האלוקות במלוא מובנה, שלם על אומה. במאמר מוסגר, כל אחד יכול לחשוב על עצמו שתהליך שיבת עם ישראל לארץ ישראל הוא תהליך השיבה של לקראת הגילוי הרעיון השלם הכללי שעם ישראל חי בארץ ישראל. והתהליך הזה צריכים בשבילו סבלנות. זה כבר נדבר בקיץ, לקראת יום העצמאות, כבר זה ישר לדבר על זה. אנחנו נמצאים בעצם בתהליך ארוך ארוך, ריבונו של עולם יש לו סבלנות. לנו יש סבלנות, אנחנו קצרי סבלנות. אבל העולם צועד לקראת מצב שלם, וכנסת ישראל צועד לקראת מצב שלם, וזאת השיבה של עם ישראל לארץ ישראל. אבל בינתיים הולך ונבנה העולם הרוחני הפרטי אצלנו. עכשיו אני ניגע פה לנקודה מאוד עמוקה היום, בתוך הדבר הזה. אלו שני הפסקאות שבעזרת השם, כמו שנספיק היום, וכאן נעמוד. בעצם, כשעם ישראל יוצא לגלות, אם נבדוק את ההיסטוריה האנושית, נמצא שחלו תמורות אדירות באנושות בזמן הזה. בבקשה, אני אשאל לכם, מבחינה תורנית או לא תורנית, אילו תמורות חלו באנושיות במהלך הגלות של עם ישראל? יפה, מעולה, נכון, לדעת הנצרות, נכון? ועליית
האסלאם.
אותו עולם קדום, עם ישראל יצא לגלות לפני כ-2,000 שנה. זה מתחבר בזמנים. אותו עולם קדום של אליליות, שנמצא קודם צאתו של עם ישראל, ואותו שינוי של סילוק נבואה גם גרם שינוי, שינוי בגמרא ביום הס"ט, שינוי המצב הרוחני בעולם, סילוק יצרא דעבודה זרה, כי זה לעומת זה עשה אלוקים, לא נרחיב בזה עכשיו. כשעם ישראל יוצא לגלות, נולדות הדתות בעצם בעולם. אם ננסה להעמיק בדבר הזה, אז כיוון שריבונו של עולם הוא יוצר את כל התהליך שמתגלה דרך הבחירה של אנשים, אז הרי פעם הבאנו כאן את הרמב״ם, שהנצרות הורידה אותו, ואמרה, ואמר הרמב״ם, שריבונו של עולם יצר תהליך, שחלק מהתהליך הזה של תיקון העולם, זה גילוי אותם דתות, שהלכות, זה יש לו ביטוי מיוחד שם, בהלכות מלכים, שבעצם הולך לתקן את העולם. הולך לתקן את העולם בנצרות שהיא עבודה זרה. זה דבר מדהים שריבונו של עולם משתמש בעצם בתיקון העולם בדברים האלה, כך אומר הרמב״ם. והנצרות הורידה את זה באמת מתוך הרמב״ם. לא נותר הרמב״ם זה פעם, מי שעוקב איתנו לפי הסדר. אולי לא היינו מזים להגיד דבר כזה, אם לא לבדו נתקנו עלילות. אנחנו פה נראה היום שבעומק זה תהליך של קידום האנושות דרך עם ישראל שנמצא בגלות, לא מה שסקרנו עד עכשיו. אבל אני רוצה להקדים, כדי שנוכל להבין את זה, אם ברשותכם אפשר לפתוח אורות ישראל בעמוד קוף למד ח'. כנסת ישראל, סעיף א', כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה, בהיסטוריה של עם ישראל, ואמונתו של עם ישראל, אמונתה של כנסת ישראל, שנשים לב טוב. ההיסטוריה הישראלית היא תמצית אידיאלי של ההיסטוריה הכללית. מה שעובר על עם ישראל מבחינה רוחנית, הוא בעצם תהליך שקורה בהשתקפות שלו בהיסטוריה האנושית, הכללית. ואין לך תנועה בעולם בכל העמים, תנועה רוחנית שלא תמצא כדוגמתה בישראל. ואמונתה של כנסת ישראל היא התמצית המסולת והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן. וממילא הוא הכוח המבקר מהצד השני את כל המושגים האמוניים, תחשבו רגע לנצרות ולאסלאם, עד שהביאים למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, שזו המטרה שאמרנו מקודם שתהליך כל מהלך של העולם הזה. ואלוקי קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. עם ישראל צריך להפוך את ריבונו של עולם למלך, לאלוקי כל הארץ. עכשיו הוא אלוקי ישראל, הוא צריך להפוך לאלוקי כל הארץ. איך יהיה התהליך הזה? זה בתוך התהליך של הגלות הזה שעם ישראל חטא ונמצא בין העמים ומפוזר ומפורד בין העמים, נוצר תהליך מתקן לעולם, להפוך את העולם לקורא בשם השם, להפוך את ריבונו של עולם להיות אלוהי כל הארץ מאלוהי ישראל. זה דבר שעין שכל אנושי לא יכול ליצור דבר כזה. היה חטא של עם ישראל, מצב לא שלם, הוא הוליד גלות, והגלות הזו מאפשרת את היכולת הזו שעם ישראל מפוזר. והרעיונות הדתיים, רוחניים, אלוקיים שנמצאים בעם ישראל, מתפרסים ברחבי העולם. עכשיו בואו נראה. העולם היום בנוי, הקטע הזה מובן, נכון? זה דבר מדהים הקטע הזה. עכשיו בואו נתבונן. העולם שלנו היום בנוי ברובו הגדול, לא מעולם אלילי. יש אליליות בהודו. העולם הגדול בנוי היום משתי הדתות האלה שהן המצרניות לעם ישראל. ומניין יצאו שתי הדתות האלה? לעם ישראל. לומדים את ספר הכוזרי, שהוא, אני לא עסקתי בדתות מעולם, אבל מתוך הכוזרי, שבו הוא מלמד אותנו בתמצית, רבי יהודה לוי, תמצית אמונתן של הנצרות והאסלאם. וכשמלך כוזר מחפש לראות את האמת בעולם, אז הוא פונה קודם אליהם, כי הוא רואה אותם במצב יותר עליון מהאומה הישראלית המושפלת ומגוללת בגלות, מתגוללת בגלות. אז הוא אומר, ודאי האמת נמצאת איתם, כי עם ישראל מושפל ומזוי, אז ודאי האמת איתם. ומהי האמת שאיתן? האמת שאיתן היא אמת שיצאה מתוך עם ישראל, מבאר הכוזרי. זה דבר ידוע. היום התחדד לנו, פה נקודה נוספת, היא נמצאת בעבודה הדתית של, של הדתות הגדולות שמכולות את כל סדרי העולם. נחזור לפרק א', היחס בין האידאה האלוקית והיחס לאידאה הלאומית הוא גם נמצא בעולם. השלמות שלו צריכה להופיע בעם ישראל. כי את בונים היום בעולם, אז העולם כולו נמצא היום במאבק עם אסלאם. בעומק נמצא האסלאם הדתי. מה מניע את כל מה שקורה היום? בפרק א', אם אתה הולך איתנו מההתחלה, אם אני זוכר נכון, בפרק א' למדנו שהוא מחולל בלכתה ממעלה למטה, ממטה למעלה, בעמוד קב, חולה הכנה זו מכונות לאומיות שונות מכוונות למצב. זאת אומרת, העולם מתהפך 100 פעמים ביחס הזה שבין האלוקות בעולם, פרק א', הכללי בעולם. עכשיו, בעומק, מה נמצא בתוך העבודה הזו הדתית של הדתות האלה? זה מה שנעסוק היום בשני הפסקאות האלה. בעמוד קב, נחזור לכאן. זה דבר מדהים. איך עם ישראל כתמצית ההוויה מחולל שינוי רוחני בעולם, שבסופו של דבר היא הוליך את העולם להיות אלוהי, את הריבונו של עולם להיות אלוהי העולם, ולא אלוהי ישראל בלבד. היה השם למלך על כל הארץ, ולא רק על עם ישראל. ואלו שני הפסקאות שכאן. וכיוון שהפרטיות נשאה ראש, עכשיו לאור כל הסקירה הכללית שנתנו, דברים יובנו הרבה יותר. כיוון שהפרטיות נשא ראש בעבודת השם של עם ישראל בגלות, מצד האמת, המוסר הפרטי משתכלל ונבנה. אולי קרוב לדורנו זה תנועת המוסר שהיא בראש השכלול הזה, וכל כולה עוסקת בשכלול המידות הפרטיות של האדם. אבל מתוך מהלך של תיקון, וכיוון שהפרטיות נשא ראש, ורגשי דאגת הפרט הרוחנית נשמעו מתוך השפעת הרחוקה של האידאה האלוהית. הרי אותה דאגת פרט רוחנית היא מחפשת את האמת, היא מחפשת את האמת בצורה הפרטית של שכר ועונש, של הפרט שווה, משתלם, רצוי לעבוד. אבל בעצם זה בגלל שהאידאה האלוקית בשלמותה לא מופיעה לפרט, לכן מתחוללת ומתגברת הפרטיות. מיד מצא לו גם העולם החיצוני מקום להתגדר ברוחניותה של ההוראה האלוהית. זה מדהים. הישראלית. העולם החיצוני בעצם מחולל את לידת הדתות במוסר התורה. מיד נחזור למשפט בצורה שלמה. מיד מצא לו גם העולם החיצוני מקום להתגדר ברוחניותה של ההוראה הישראלית במוסר התורה וברגש אמונת אלוהים הרוממה אשר בתוכה, מה שלא יכלה נשמה חילונית של התבל לעשות עם האידאה האלוהית ביותה במלוא תוקפה. כשהאידאה האלוהית הופיע במלוא שלמותה, העולם החילוני, הנשמה החילונית של החול, לא יכלה להתחבר לאותם רעיונות עליונים, משום שהחול, הרב קוק כותב באורות התשובה, שהחוטא נמצא באלמא דפירודה. החול מסתכל על הדברים בצורה פרטית. כל מה שדיברנו כאן בישיבה בשבוע שבוע ביום שלישי על התפיסה האגוצנטרית של האנשים, היא נמצאת כאן. אדם חושב על עצמו. ככל שהוא יעלה במדרגות הרוחניות בצורה יותר שלמה ונכונה, הוא יקבל את מדרגת הכלל. אבל כשהוא רק נמצא בתפיסה חילונית צרה, אז התפיסה החילונית, הראייה החולית, משון חול, היא לא יכולה לכלול תפיסה כללית. רק תפיסת הקודש של עם ישראל, במובן הזה של כנסת ישראל, במובן הזה השלם, של נשמת ישראל וכו' וכו', היא מאפשרת את הראייה הכללית הזאת. אז אם ככה, מה קרה? קרה דבר מדהים. מה שלא יכלה הנשמה החילונית של הטבע לעשות עם האידאה האלוהית ביותה במלוא תוקפה בזמן הנבואה בבית ראשון, צאת ישראל ממצרים, שירה בעצמה את היכולת לעשות עם האידאה הדתית. מה זאת אומרת אידאה הדתית? הסברנו כשעם ישראל נמצא בגלות, מאלוקות זה הופך להיות דת, זה הופך להיות עבודה של בית כנסת, מערכת מצוות פרטיות, ואין מקדש, אין עבודה רוחנית כללית לאומית, אז יש קהילתיות, כמו שקראנו לזה. אמרנו באנגלית המושג, איך זה נקרא? קומיוניטי, הקהילה, וזה מה שמחיה את עם ישראל, עוד היום בגלות. סביב מרכז רוחני נמצאים החיים הדתיים, אבל אין אלוקות, יש חיים דתיים. זה אידאה דתית שהרב קוק קרא לו. אותה אידאה דתית שהיא בעצם ירידה מהשלמות הרוחנית. שהרי לא דווקא אומה החיה כולה באור האידאה האלוהית צריכה לזה. כי אם לב חפץ בחיי העולם, הוא מלא רוח ונטייה מוסרים של יחידים, וזה אפשר להימצא בחומר לעולם. בעצם, כל העולם דורש איזושהי מגמה של אלוקות. שהרי בפרק א' למדנו, ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא באיזה אופן גלוי או נסתר ישר ומובד בכל לבבות של האנושיות. כל האדם יסודו נברא על ידי ריבונו של עולם בצלם אלוקים, הוא מחפש משמעות לחייו. והאדם האנושי שחפש משמעות לחייו, הוא מחפש את זה בנקודה האלוקית שנמצאת בצלם אלוקים שנמצא בתוך החיים שלו. עכשיו, איך העולם יבוא לתיקון? העולם הדתי בעולם יכל דווקא להיבנות על יסוד האמת הדתית של עם ישראל שנמצא בגלות, ויש מפגש והשקה בינו לבין העמים. דבר עמוק מאוד. הנצרות בעצם היא ביסודה עוסקת בראיית היחיד. תראו כמה זה אפור מדת ישראל. שמח כתוב כאן. הנצרות שיצא מתוך עם ישראל מסגמת את מי? את הפרוש, את הנזיר. אצלנו זה לא ערך שלם. אצלנו הערך השלם הוא פרק ב', עם שחי באור האידאה האלוקית, ציבור שחי באור השלמות האלוקית. הפרט כדבר שלם, הנזירות, וכיפר אליו מאשר חטא לנפש, אומרת הגמרא בתענית, שצייר עצמו מן היין. מה פתאום ברחת מן העולם? היית צריך לקחת את היין ולהתקדש איתו. ואפילו באדון הנביאים משה רבינו, כשהוא פרש מהחיים הביתיים, אחי ואחותו לא מבינים אותו. כי אומרים, גם בנו דיבר אלוקים. כי הם לא ידעו שמשה רבינו הוא מבחר האנושות, שהוא באמת היחיד שנמצא כשר למדרגה של בריחה, יציאה מן העולם. היחיד באנושות, בעם ישראל, שנמצא כשר למדרגה הזאת. הקדוש ברוך הוא קיבל את הדבר הזה, הוא אמר לו, אחרי מעמד הר סיני, באמת ככה. הוא אמר בשבת. אבל אנחנו לא שמים על דגל את הפרטיות, ובנצרות בעצם אין עבודה ציבורית לאומית. יותר מזה, הכלל הוא מפריע. אם אתה רוצה להיות אלוקי, אם אתה רוצה להיות עליון, תברח מן החיים, כי הכלל מפריע. איך אפשר לעבוד את השם, או בתפיסתם, בעבודה הזרה שלהם, איך אפשר לעבוד ערכים רוחניים שאתה נמצא בחברה? חברה מקלקלת, היא מפריעה. תלך למנזר בערים. זה נמצא ביסוד הנצרות, שבו העבודה היא ביסודה קידום עניינו הרוחני של הפרט. זה עומק עניינה של הנצרות. זה מה שכתוב כאן. אבל זה מצב יותר טוב. זה מצב שבו הפרט הולך ונתקן לקראת איזשהו מהלך שאלוהי כל, אלוהיך אלוהי כל הארץ יקרה. אני חוזר למשפט אחרון. שהרי לא היא דווקא אומה חיה כולה באור הידי אלוהית צריכה לזה. היינו עם ישראל בשלמות שלו. כי אם לב חפץ בחיי עולם, בכל האנושות, הוא מלא רוח ונוטייה מוסרית של יחידים. וזה אפשר להימצא בכל מלא העולם. בכל מלא העולם יש יחידים שמחפשים את הראייה הזאת. עכשיו אם נלך לאסלאם, גם האסלאם, הרשעים האלה שמסוגלים לקחת תינוק בשלושה חודשים ולהרוג אותה, רשעי עולם, חילת המין האנושי, הם עושים את זה מתוך תפיסה דתית של מה? שהוא יזכה להיות שהיד ויקבל עולם הבא. רק הדרך שלהם היא דרך רשעית. אבל בעומק האסלאם הוא כל כך הגשים את המציאות, אני לא יודעת כמה זה נכון, אבל גדלנו פה לבדיחה בישיבה שמערב הדרי, ופעם סיפרנו אותה פעם, שכתוב אצלם שיש, אני לא בדקתי בזה, בקוראן, 310 נערות שכל כזה מתאבד, ימח שמו, יגיע לעולם הבא ויקבל. כי הם כל כך נמוכים שהם יגשימו גם את העולם הבא. ואיפה זה בא להם הרעיון? אמר הרב הדרי, שליטה, עשרות שנים למדתי ממנו, לא במהלך הידיעות, מקום אחר, שכתוב להנחיל עולם, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, 310 עולמות. אז אותו רשע, אותו, לא יודע בעצם רשע, אבל אותו הנביא שלהם, שהסתובב בתוך קהילות ישראל, ומהם הוא שאב, הוא שמע את המשנה הזו. הרב דרי טוען שיצא לו מלומס על עולמות. אבל מצד האמת הפנימית, הם הגשימו את האלוקות, לקחו את הרעיון של עולם הבא ושמו אותו בראש עבודתם. זה רעיון של עבודה הפרטית. עוד טיפה, מזה החל אותו הזיווג המשונה, שאי אפשר שיעלה יפה של הדתות הקיימות. איזה דתות? הזכרנו עכשיו. בימי הקולטורה, מה זה קולטורה? תרבות, קלצ'ר. בימי הקולטורה, משתמש במילה הזו הרבה. בימי הקולטורה שבזמננו, חלקים מיוחדים של ההוראה האלוהית של היהדות, זה מה שהסברתי הרגע, בצורה מטושטשת ונידחת ממקורה, אותו זיווג קלוקל של דברים אמיתיים שנמצאים ביהדות, זה התחבר מי? אותו ערכים פרטיים, רוחניים, שיש בהם הרבה אמת, של עולם הבא, של שכר ועונש, שהוליד בית שני והגלות, מאז שירדה האומה הישראלית מהמשלמות שלה בבית ראשון, הם מתחברים עם יסוד הרעיון האלילי, וכל זו עמת הברבריות שבקרבו מצד המשפיעים, העסקנים, שנקרו מבית חייהם, ומצד המקבלים, העמים עצמם, שהטבע האלילי הוא יותר קרוב להרגשתם, ביסוד הרגשתם, אלומית וחברתית. עכשיו שומעים מה כתוב כאן? זה לא כתוב כאן שהרב קוק ראה בעיני רוחו את אותם שהידים הרשעים. זאת אומרת, זה הרי צד ברברי, זה צד אלילי. כי אצלם הכל הגשמה. גם העולם הבא שלהם הוא מוגשם. הם לא מסוגלים לצאת לתפוס ראייה אלוקית טהורה. אז ממילא, יש זיווג משונה שזה לא יכול לעלות טוב, אבל הוא זיווג שהרמב״ם אמר לנו שהוא הולך ומתקן עולם. ואני הקטן תמיד חושב שאם הנצרות, הדת הגדולה הזאת, הורידה את השילוש לעולם, אז יש בזה מהלך, אני מבחינה מתמטית, של הרבה אלילים, אל השמש ואל האהבה ואל הרוח ואל הירדן, אני לא יודע מה, לשילוש הוא עבודה זרה, והאסלאם הוא כבר הוריד את זה יותר, או הוא העלה את זה, סליח, הפוך, אפשר להגיד, העלה את זה יותר, כי אצלהם יש כן אמונה באל אחד, בחלוקת ראשונים, זה עבודה זרה או לא, אבל אצלהם כבר יש איזושהי קריאה בשם השם. כשאומרים, אללה אכבר, רק אצלם זה מוגשם בצורה של רעיון אלילי, אבל מחובר לרעיון אמת, לגזישים של אמת, שנמצאים ביהדות, בעם ישראל, בצורה השלמה. זה תהליך מדהים שהרב מלמד אותנו כאן בעצם. איך נוצרות הדתות האנושיות, שהעבודה בהם היא עבודה פרטית, אבל היא עבודה שהולכת ומצידה את העולם לקראת קריאה בשם השם. והיא נגרמת על ידי אותה גלות, אותו עונש של עם ישראל להתפזר בין העמים. קראנו איזה פעם אולי באיזה מקום, עלת הניצוצות, מה שאור החיים הקדוש אומר, על הדרכיו של עם ישראל באיזה מקום. נראה שהזכרנו את זה. כמהלך מתקן של האנושיות. ומהי הדרך לתקן את האנושיות? העבודה הפרטית. עבודה פרטית בעצם. האם נשאל, אז למה זה כזה עקום? אצל הגויים אין אחדות השם במובן השלם כמו בעם ישראל. הם העתיקו את שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. אני חושב עכשיו שלשמו מסרו יהודים את נפשם לאל אל האכבר, הרשעים האלה כשעושים פעולה שהיא של הריגה. זה הרי סילוף. והשם השם רוצה להתגלות על החיים ולא על ההריגה. נורא והיום. אבל ביסוד יש בו איזה שכפול של רעיונות אלוקים גדולים שבעם ישראל. אבל זה זיווג משונה שאי אפשר, אני חוזר לתחילת הפסקה, מזה, מתוך המהלך הזה של הפרטיות התחיל זיווג משונה שאי אפשר שיעלה יפה של הדתות הקיימות בימי הקולטורה שבזמננו. חלקים מיוחדים של ההוראה האלוהית של היהדות בצורה מטושטשת, זה הצד אחד של הזיווג. אם יסוד הרעיון האלילי שהופיע באנושות קודם לצאתו של עם ישראל לגלות, וכל זו עמת הברבריות שבקרבו מצד המשפיעים, העסקנים שנקרו מבית חייהם, אולי הוא רומז כאן לאותם שני מחוללים של הדתות, יכול להיות, אינני יודע, ששניהם יצאו מעם ישראל, גם אותו האיש וגם אותו נביא.
הוא לקח את
רעיונות שלו מהיהדות בהסתובבות שלו. סליחה, טעיתי, נכון. אז אולי זה לא הכוונה באמת, לא מחוללים. מצד המשפיעים, העסקנים שנקרו מבית חייהם, מצד המקבלים, העמים עצמם, שהטבע האלה יהיו יותר קרוב להרגשתם היסודית, ביסוד הרגשתם הלאומית והחברתית. למה? למה זה ככה? כי אם אותנו נסע השם הקפה נשרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה. למה אצלם אין מושג כזה? כי אנחנו כבר אמרנו כמה פעמים בישיבה ופה. כי מה כתוב בתורה כל כך הרבה פעמים? שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים להיות לו לעם. זה כבר, אנחנו אמרנו שזה שיעור אחרון לפני ליל הסדר. אותנו הוציא הקדוש ברוך הוא ממצרים כדי להיות לו לעם שמגלים את אור השם בעולם, ולהם אין שום יעד כזה של אומה שמגלה את אור השם בעולם. יש יחידים, הרמב"ם כותב שיש פרטים בגויים שיש להם יחידים בישראל שיש להם חלק לעולם הבא, יחידים בגויים שיש להם חלק לעולם הבא, זה יכול להיות, אבל אין מהלך כללי של אומה שהוציא אותה לא אותם, כי אם אותנו נסע השם על כנפי נשרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה. וענבי גפן בענבי הסנה, ענבי הגפן בענבי הגפן, הדבר הנה הוא מתקבל. ברוך השם, אנחנו בתוך השבוע יש חתונה, ברוך השם ברכות, ענבי הגפן בענבי הגפן, דבר הנה הוא מתקבל. אבל ענבי הגפן שמשטחים אותם בענבי הסנה, הגפן זה האלוקות שנמצאת בעם ישראל. אם ענבי הסנה, סנה זה איזה ביטוי שקוצים או משהו כזה, נכון? הסנה רוקל באש, וזה רומז אל היסוד הרעיון האלילי וכל זוהמת הברבריות שבקרבו שמופיע באנושיות קודם עם ישראל, הוא דבר כאור ואינו מתקבל. כמו אנחנו מסיימים, מכאן יחזור הרב להסביר, בעזרת השם לעסוק בזה בהמשך, בייר, מכאן יחזור הרב להסביר את השלמות, את הטוב שבישראל מכל הדתות, את אותו נועם אלוקי של חיים המתרומם בעליוניותו, מתפשט באדם פשטתו וטבעיותו על הכנסת ישראל בכללה. זהו, המשך הדברים. אבל נמצאים בתוך תהליך, תהליך של מראשית העולם ועד לתיקון עולם ומלכות ידיים. זה בעצם מלך המאמר, המהלך. כאשר עם ישראל הוא זה המוליך את אור, גילוי אור השם בעולם. בעצם. טוב, תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.